שיעור היומי ברמב״ם, הלכות דעות פרקים ו' וז', והלכות תלמוד תורה פרק א'. פרק שישי, דרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו, ונוהג כמנהג אנשי מדינתו. טבע האדם, בכל ההתנהגות שלו והדעות ותכונות הנפש שלו, הוא נמשך אחרי החברה שבה הוא חי ואחרי המדינה שבה הוא חי. לפיכך, צריך אדם, חוץ ממה שדיברנו בפרקים הקודמים, איך האדם צריך להשתדל לקבוע בנפשו תכונות טובות וחיוביות, אחד הדרכים שבהם האדם ישפיע על עצמו שהוא יתנהג נכון ושיהיה לו מידות טובות והנהגות ישרות, לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולשב אצל החכמים תמיד כדי שילמוד ממעשיהם. כיוון שהחברה היא מאוד מאוד משפיעה על האדם, אדם צריך תמיד להשתדל לשים את עצמו בחברה של צדיקים, לשבת אצל חכמים כדי שילמוד ממעשיהם, והתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך כדי שלא ילמוד ממעשיהם. הוא ששלמה אומר, הולך את חכמים יחכם ורואה כסילים ירוע. מי שהולך אצל חכמים הוא יהיה חכם, ומי שמסתובב בין הכסילים, אז הוא ירע לו, הוא יהיה רע כמוהם. ואומר גם בתחילת התהילים, אשרי האיש שלו הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב ליצים לא ישב. אז זה בכלל, החברה שבה אדם צריך למצוא את עצמו, הוא צריך למצוא את עצמו בחברה של צדיקים, ואנשים ישרים והגונים, ולא בחברה של אנשים כסילים ופחותים. וכן אם היה במדינה עוד יותר, וכן אם היה במדינה שמנהגותיה רעים בין אנשיה הולכים בדרך ישרה, אדם גר בעיר שבה ההנהגת התושבים היא רעה, ילך למקום, הוא חייב, זה חיוב, ללכת למקום שאנשי הצדיקים נוהגים בדרך טובים. אם היו כל המדינות שהוא יודע משומע שמועתם נוהגים בדרך לא טובה כמו זמננו, שימו לב, הרמב״ם מגדיר כבר את התקופה שלו כתקופה כזאת שכל המדינות מתנהגים בצורה לא טובה, וכל מה אנחנו נאמר בזמננו אנו, או שאינו יכול ללכת למדינה שמנהגותיה הטובים מפני הגייסות או מפני החולי, אז מה הוא יעשה? יושב לבדו יחידי, כעניין שנאמר יושב בדד ועידום. לא יתערב עם החברה, אם כל החברה היא רעה, עדיף לאדם לשבת בודד בבית, מאשר להתחבר עם חברה שלילית. ואם היו רעים וחטאים של מניחים אותו לשב במדינה, אלא אם כן יתערב עמהם ונוהג במנהגם הרע, אם הוא לא יכול, אם לא נותנים לו לשבת בעיר ולשבת בבית בצורה שהוא לא מתחבר איתם, אלא מחייבים אותו להתחבר איתם, מה יעשה? יצא למערות ולחווכים ולמדברות, ילך למדבר, ליער, ויגור שם, ואל יניג עצמו בדרך חטאים. כעניין שנאמר, מתנני במדבר, מלון אורחים. הרמב״ם מדבר בצורה מאוד חמורה, כמה אדם צריך להשתדל לא להתחבר עם חברה שיש לה עליו השפעה שלילית. ב' עכשיו מצד, בוא נראה איך זה בצד החיוב, בכיוון החיובי. מצוות עשה להידבק בחכמים ובתלמידיהם כדי ללמוד ממעשיהם, כעניין שנאמר ובו תדבק. כתוב בתורה ובו תדבק, וכי אפשר לאדם להידבק בשכינה, איך אדם יכול להידבק בקדוש ברוך הוא, אלא כך אמרו חכמים בפירוש מצווה זו, ידבק בחכמים ותלמידיהם. לפיכך צריך אדם להשתדל שיישא בת תלמיד חכם, וישיא ביתו לתלמיד חכם, ולאכול ולשתות עם תלמידי חכמים, ולעשות פרקמטיה, לעסוק במסחר עם תלמיד חכם, ולהתחבר להן בכל מיני חיבור, שנאמר הוא לדווקא בו. וכן ציוו חכמים ואמרו, והם מתאבק באפר רגליהם, שותה בצמא את דבריהם. יש מצווה על יהודי, וזה נוגע גם בימינו, להשתדל להתחבר בכל מיני חיבור לחכמים, לחסידים, לאנשים טובים והגונים שמהם, כשהוא יהיה בחברתם, מחובר איתם, זה ישפיע גם על ההנהגה שלו. ולהידך להתרחק מלהתחבר לאנשים שהשפעה שלהם היא שלילית ומזיקה. הלכה ג' מצווה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו, שנאמר ואהבת לרעך כמוך. לפיכך, במה זה מתבטא שואהבת לרעך כמוך? צריך לספר בשבחו ולחוס על ממונו כאשר הוא חס על ממון עצמו ורוצה בכבוד עצמו. והמתכבד בקלון חברו, אחד שמשווה את מעלותיו לחסרונותיו של חברו, והוא רוצה על ידי זה להראות איך שהוא מכובד וחברו בזוי, אין לו חלק לעולם הבא. הלכה ד', אהבת הגר שבא ונכנס תחת כנפי השכינה, שתי מצוות עושה. לאהוב גר, יש בזה שאוהבים גר מקיימים שני מצוות עושה בבת אחת. אחת מפני שהוא בכלל רעים, הוא כמו כל ואהבת על רעך כמוך, ואחת מפני שהוא גר, והתורה אמרה יחדה ציווי מיוחד ואהבתם את הגר. ציווה על אהבת הגר כמו שציווה על אהבת עצמו, שנאמר ואהבת את השם אלוקיך. כמו שכתוב אהבת את השם אלוקיך, ככה גם כתוב ואהבתם את הגר. הקדוש ברוך הוא עצמו אוהב גרים, שנאמר ואוהב גר. גם הקדוש ברוך הוא עצמו אוהב את כל עם ישראל, אבל כמו שהקדוש ברוך הוא ייחד אהבה מיוחדת לגרים, כך הוא גם ציווה אותנו לייחד אהבה מיוחדת לגרים. הלכה היא, כל השונא אחד מישראל בליבו עובר בלא תעשה, שנאמר לו תשנא את אחיך בלבביך, ואין לוקים עליו, זה לפי שאין בו מעשה. זה רגע שבלב, זה לא מעשה, לכן לא לוקים, לא לוקים על עבירה שאין בה מעשה בפועל. ולא יזיר התורה אלא על שנאה שבלב, אבל המכה את חברו והמחרפו אף על פי שאינו רשאי, ויש בזה עבירות אחרות, אבל הוא לא עובר משום לא תשנא, לא תשנא זה על שנאה בלב דווקא, על רגע שלב ולא על הפעולות. הלכה וב, כשיחטא איש לאיש לא יסתמנו וישתוק, כמו שנאמר ברשעים, ולא דיבר אבשלום את אמנון מאומה למרע ועד טוב, כי שנא אבשלום את אמנון. לאבשלום היה כעס גדול על אמנון בגלל העוול שהוא עשה, אז איך אבשלום הגיב? הוא לא דיבר איתו במשך זמן רב, לא מטוב ועד רע, עד שבסוף, בסופו של דבר זה ידרדר לכך שאבשלום רצח את אמנון. אבל כאן, ההוראה לכל יהודי לא להתנהג באופן הזה, אם מישהו חטא לך, מישהו פגע בך, אז אל תשנא אותו בלב, אלא מצווה עליו להודיעו ולומר לו, למה עשית לי כך וכך, ולמה חטאת לי בדבר פלוני, צריך להוכיח אותו, ולומר לו, תשמע, פגעת בי, נפגעתי ממך, שנאמר, הוכח תוכח את עמיתך. זה המצווה להוכח, זה ההפך מלשנוא. לשנוא פירוש, אני לא אגיד לו שום דבר, אני שונא אותו בליבי. מצווה אותך התורה, תפתח את זה מולו, תוכיח אותו, וככה תבואו לידי פיוס. ואם חזר וביקש ממנו למחול, לא צריך למחול. אחרי שאתה הוכחת אותו, והוא אמר, באמת פגעתי בך, אני מבקש ממך סליחה, אז הנפגע חייב למחול, ולא יהיה מוחל אכזרי, שנאמר, והתפלל אברהם אל האלוקים, למרות שאבימלך פגע באברהם, אז כשאבימלך ביקש מחילה מאברהם, אברהם אכל לו והתפלל להשם שיושיע את אבימלך מצרתו. ההלכה זין, הרואה חברו שחטא או שהלך בדרך לא טובה, מצווה להחזירו למוטב ולהודיעו שהוא חוטא על עצמו במעשיו הרעים, שנאמר הוכח תוכח את עמיתך. אז עוד הפעם יש מצווה, הוכח תוכח את עמיתך, אז זה כולל שני דברים. להוכיח את החבר אם הוא פגע בך, ויש עוד מצווה והיא יותר חמורה, להוכיח אותו אם הוא, אתה רואה אותו שהוא מתנהג לא יפה שלא כהוגן בדברים שבן אדם למקום, אז יש חיוב להוכיח אותו. המוכיח את חברו בין בדברים שבינו לבינו, בין בדברים שבינו לבין המקום, צריך להוכיחו בינו לבין עצמו. דבר ראשון, התנאים במצוות ההוכחה, כדי שזה יהיה מצווה וזה לא יהיה עבירה, אז צריך להוכיח אותו בינו לבין עצמו, לא ברבים, וידבר לו בנחת ובלשון רכה, לא ברוגזה, לא באופן פוגע, אלא יודיו שאינו אומר לו אלא לטובתו להביאו לחיי עולם הבא. אם קיבל ממנו, אם התוכחה הזו העדינה בדרכי נועם ובדרכי שלום מועילה, מוטב. ואם לאו יוכיחנו בדרכי נועם ובדרכי שלום, פעם שנייה ושלישית, וכן תמיד חייב אדם להוכיחו, עד שיקהו החוטא ויאמר לו איני שומע. החכמים למדו הוכח תוכח אפילו 100 פעמים, עד כדי הקאה. עד שהחוטא לא מכה אותך, אתה עדיין צריך להוכיח אותו. וכל שאפשר בידו למחות ואינו מוכה, הוא נתפס בעוון אלו, כיוון שאפשר לא למחות בהם. הלכה חטא. המוכיח את חברו תחילה, לא ידבר לו קשות עד שיחלימנו. שלמר ולא תישא עליו חטא. כך אמרו חכמים, יכול אתה מוכיחו ופניו משתנות, תלמוד לומר ולא תישא עליו חטא. צריך להיזהר מאוד מאוד כשמוכיחים, שההוכחה לא תגרום לאלבון, לא יגרום להלבנת פנים. מכאן שאסור לאדם להחלים את ישראל, אסור לבייש יהודי בשום אופן, וכל שכן ברבים, כל שכן אם אתה מבייש אותו ברבים, אף על פי שהמחלים את חברו אינו לוקה עליו, אבון גדול, הוא לא לוקה כיוון שאין בו מעשה, אבל זה אבון גדול מאוד, כך אמרו חכמים, המלבין בני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא. לפיכך צריך אדם להיזהר שלא לבייש חברו ברבים, בן קטן בן גדול, ולא יקרא לו בשם שהוא בוש ממנו, ולא יספר לפניו דבר שהוא בוש ממנו, אסור לספר בפניו סיפור שיש לו ממנו בושה, וכך צריך להיזהר בכל הפרטים, לא לגרום בשום אופן בושה לחברו. באמת דבורים אמורים שהוא לעולם לא יבייש אותו, בדברים שבין אדם לחברו. בדברים שבין אדם לחברו, גם אם אתה מוכיח אותו 1,000 פעמים וזה לא עזר, אתה לא יכול לבייש אותו ברבים. אבל בדברי שמיים, אם זה דברים שבין אדם למקום, אתה רואה שהוא עובר עבירה, אם לא חזר בו בסתר, מחלימים אותו ברבים, ומפרסמים חטאו ומחרפים אותו בפניו, ומבזים ומקללים אותו עד שיחזור למוטב. כמו שעשו כל הנביאים לישראל, כיוון שצריך להציל אותו מהחטא, אז אם לא עזר התוכחה, רואים שהתוכחה בינו לבינו, בדרכי נועם לא עוזרת, אז צריך להשתמש גם באמצעים חריפים יותר של מחאה ברבים, פרסום החטא ברבים, בזיון וכללה עד שיחזור למוטב. אני אסכם את זה, בדברים שבין אדם לחברו אין אופציה להלבנת פנים. האדם יוכיח את חברו בינו לבינו בדרכי נועם אלף פעמים עד שזה יעזור. אם זה יעזור, יעזור. אם זה לא יעזור, אין מה לעשות. אין לנו דרך הביוש ברבים. בדברים שבין אדם לחברו היא לא אופציה כלל. בדברים שבין אדם למקום, אם הוא לא חזר בו אחרי שמוצע התהליך שלוחח תוכח את עמיתך בדרכי נועם בינו לבינו, אז גם כן מותר וצריך לבייש אותו ברבים עד שיחזור מחטאו, עד שיחזור מחטאו כדי להציל אותו מהחטא. על החטאת, מי שחטא עליו חברו ולא רצה להוכיחו ולא לדבר לו כלום מפני שהיה חוטא, החוטא אדיוט ביותר, אם אתה אומר, תשמע, אני לא רוצה, אני לא שונא אותו, אני לא מקפיד עליו, אני מוכל לו, אני לא רוצה להתעסק איתו. הוא אדיוט ביותר, או שהייתה דעתו משובשת, הוא מחל לו בליבו ולא סתמו ולא הוכיחו, הרי זו מידת חסידות, לא הקפיד התורה אלא למסתמה. בדברים שבן אדם לחברו אין חיוב להוכיח, החיוב הוא שלא תשנא אותו בלב. אם יש לך עליו שנאה בלב, אז תפתח את זה איתו, אולי הוא יחזור בו. אבל אם אתה רוצה ללכת יותר טוב ולהגיד, אני לא אגיד לו שום דבר ואני אסלח לו בליבי, אז זה יותר טוב וזה מידת חסידות. הלכה יוד, חייב אדם להיזהר ביתומים ואלמנות מפני שנפשם שפלה לי מאוד ורוחם נמוכה, אף על פי שהם בעלי ממון, אפילו אלמנתו של מלך ויתומיו מוזרים אנו עליהם, שנאמר כל אלמנה ויתום לא תענון. ואך נוהגים עמהם, לא ידבר עליהם אלא רכות, ולא ינהוג בהם אלא מן הכבוד, ולא יחיב גופם בעבודה וליבם בדברים קשים, ויחוס על ממונם יותר מממון עצמו. מעניין, בשאר ממון של בני אדם, ממון חברו, הוא אומר, יחוס על ממון חברו כממון עצמו. אבל ממון של יתומים ואלמנות, אז יותר מממון עצמו. כל המקניתם או המכיסם או יכאיב להם או רדה בהם או איבד ממונם, הרי זה עובר בלא תעשה. וכל שכן המכה אותם או המקללם. אז כל, זה הלא תעשה של כל אלמנה ויתום לא תענון. ולאו זה אף על פי שאין לוקים עליו, הרי עונשו מפורש בתורה, וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב, העונש מדי שמיים הוא עונש חמור מאוד. ברית קראת להם מי שאמר והיה העולם, שכל זמן שהם צועקים מחמאס הם נענים, שנאמר כי מצאו קיצק אליי שמוע שמע צעקתו. לכן צריך להיזהר מאוד להתייחס אליהם בנועם וכבוד. במה דברים אמורים בזמן שינה אותם לצורך עצמו? אבל אם ינה אותם הרב כדי ללמדם תורה, זאת אומרת יש מלמד בחיידר, שהוא מלמד את הילד היתום, והוא מענה אותו, הפירוש הוא מחנך אותו, כדי ללמד אותו תורה, או אומנות, או שהרב מלמד אותו אומנות, ואין ברירה, צריך כדי שהילד יקלוט את המקצוע, צריך להתייחס אליו בתוקף, כדי שהוא יקלוט את זה. או להוליכם בדרך ישרה, הרי זה מותר. ואף על פי כן לא ינוק בימינה כל אדם, אלא יעשה להם הפרש, וינעלם בנחת ורחמים גדולים וכבוד, שנאמר כשם יריב ריבם, אחד יתום מאה ואחד יתום מהם, ועד אם מתי נקראים יתומים לעניין זה, עד מתי יש להם את הגדר הזו של יתומים, עד שלא יהיו צריכים לאדם גדול להיסמך עליו, ולאמנם ולהיטפל בהם. אלא יהיה עושה כל צורכי עצמו לעצמו כשאר כל הגדולים. זאת אומרת, זה לא קשור בבר מצווה, יכול להיות שהוא כבר גדול והוא בר מצווה, והוא עדיין נקרא יתום, כיוון שהוא עדיין לא עצמאי. וכל זמן שהם עדיין לא עצמאים, והם צריכים שאנשים אחרים יעזרו להם, לעניין הזה הם נקראים יתומים. פרק שביעי. המרגל בחברו עובר בלא תעשה, שנאמר לו תלך רחיל בעמך. ואף על פי שאין לוקין על דבר זה, לא לוקין על זה כי זה לאו שאין בו מעשה, אבון גדול הוא וגורם להרוג נפשות רבות מישראל. לכך נשמח לו ולא תעמוד על דם רעך. הפסוק הוא לא תלך רחיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך. זאת אומרת שהלשון הרע הוא רכילות, כמו שנראה בהמשך, זה יכול להביא לידי שפיכות דמים ולהרוג נפשות רבות. ומזה נלמד את חומר האיסור. צא ולמד מהרה לדואג האדומי. דואג האדומי הוא היה אביר הרועים אשר לשאול, הוא היה מהחשובי החכמים שהיו שרים אצל שאול המלך, והוא סיפר לשאול שבא דוד אל בית אחימלך. כשדוד המלך ברח משאול, הוא דבר ראשון עצר בנוב עיר הכהנים, ושם אחימלך, הכהן הגדול, הביא לו לחם וסייע לו ושאל לו באורים ותומים, ובהזדמנות מסוימת דואג האדומי סיפר את זה לשאול. עכשיו, אחימלך לא חשב שהוא עושה בזה משהו נגד שאול המלך. אבל בזה שדואג האדומי סיפר את זה לפי תומו, כאילו לפי תומו, לאחימלך, זה גרם לשאול לכעוס על אחימלך, וזה גרם להרוג את כל הכהנים של העיר נוב. ועל זה דוד המלך קילל אותו בקללות נמרצות בספר תהילים, גם כל התעצחה לנצח, יחתך ויסחכה מאוהל ושרשך מארץ חיים סלע. זאת אומרת שדואג האדומי בגלל זה יפסיד את חלקו בעולם הזה ובעולם הבא. הלכה ב', איזה הוא רכיל זה שטוען דברים והולך מזה לזה, ואומר כך אמר פלוני, כך וכך שמעתי על פלוני. רכיל זה כמו רוכל, הוא קונה סחורה במקום אחד, מוכר אותה במקום שני. זה אנשים שמסתובבים ומספרים עובדות ונתונים. כך פלוני אמר, כך וכך הוא עשה, אף על פי שמת הרי זה מחריב את העולם, כמו שמצאינו אצל דואג. מה היה אצל דואג? הוא לא סיפר גנאי, הוא סיפר פלוני היה אצל פלוני, והוא נתן לו לאכול והוא עזר לו. אז לפעמים עצם זה שאתה הולך ומספר סיפורים ודברים מאדם אחד לאדם שני, זה מחריב את העולם. יש אבון גדול מזה עד מאוד, והוא בכלל אף זה, הוא גם כלול בעניין הזה של רכילות, והוא לשון הרע. מה זה לשון הרע? והוא מספר בגנות חברו, אף על פי שאומר אמת. הוא מספר אמת, אבל הוא מספר בגנות חברו. אבל אומר שקר, נקרא מוציא שם רע על חברו. אבל בא לשון הרע, זה שיושב ואומר, כך וכך הספלוני, כך וכך היו אבותיו, כך וכך שמעתי עליו, ואומר דברים של גנאי. על זה אמר הכתוב, יחרט השם כל שפתי חלקות, לשון מדברת גדולות. הכסף משנה כאן מסכם את דברי הרמב״ם, ואומר שיש כאן, יש כאן בכללות, יש כאן ארבע דרגות. רכיל, יש רכילות. רכילות זה סתם אחד שמספר דברים אפילו שהם לא דברים של גנות. הוא מספר סתם עובדות שהן לא מפורסמות. חושף חשיפות אחד על השני, מעביר דברים אחד לשני, זה רכיל. דרגה, איסור שני, זה נקרא לשון הרע, מי שמספר גנות חברו אפילו שזו אמת. הדרגה השלישית זה מוציא שם רע, שהוא מספר שקרים ועלילות דברים על חברו. והדרגה הרביעית זה בעל לשון הרע. מה זה בעל לשון הרע? בעל לשון הרע זה לא אחד שסתם ככה יצא לו מהפה לשון הרע, אלא אחד שהוא מורגל תמיד, זה כפיות, זה הטבע שלו. הוא בעל לשון הרע, הוא יושב, זה שיחתו ושיגו, לספר בגנותם של בני אדם. אז זה יותר חמור מהכל. אחד שהוא קבע את עצמו להיות בעל לשון הרע, זה מידה בנפש, מושרשת. הוא אדם כזה שהוא בעל לשון הרע, ועליו נאמר העונש החמור של שפתי יחרט השם, כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות. ג. אמרו רחמים, שלוש עבירות נפרעים מן האדם בעולם הזה ואין לו חלק לעולם הבא. עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, ולשון הרע כנגד כולם. ועוד אמרו חכמים, כל המספר בלשון הרע, כאילו כופר בעיקר, שנאמר, אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתנו איתנו, מי אדון לנו? זאת אומרת, הם מרשים לעצמם לשחרר את הלשון, מה הם אומרים? מי אדון לנו? הם כופרים במציאותו של האדון. ועוד אמרו חכמים, שלושה לשון הרע הורגת, האומרו והמקבלו, וזה שאומר עליו. זה גורם הריגה, מסבירים את זה גם כן בפשטות, זה יכול לגרום סכסוכים בין האומר למקבל לזה שאמרו עליו, ככה הם שלושתם יכולים להרג, ואיך שהבעל שם טוב הסביר את זה שזה ברוחניות. הריגה ברוחניות יותר חמורה מהריגה בגשמיות, והמקבלו נענש יותר מזה שאומרו. הלכה ד', יש דברים שהם אבק לשון הרע. מה זה אבק לשון הרע? זה לא לשון הרע גמור, אבל זה אבק לשון הרע. זה דומה ללשון הרע, זה גורם ללשון הרע, או שזה לשון הרע בצורה עדינה. כיצד? אדם שאומר ככה, מי אומר לפלוני שיהיה כמו שהוא אתה? הוא לא אומר שפלוני משהו לא בסדר, אבל אומר חבל שהוא כמו שהוא עכשיו, הוא לא אמר, לא פרש את הגנאי עליו. או שיאמר שיתקו מפלוני, אני רוצה להודיע מה הרע או מה היה, וכו יוצא בדברים אלו. הוא רומז ללשון הרע, למרות שהוא לא מספר אותו. וכל המספר בטובת חברו בפני שונאיו, הרי זה אבק לשון הרע. אתה בא ואתה מספר בפניהם את שבחו, אתה גורם להם, שזה גורם להם שיספרו בגנותו. ועל זה העניין אמר שלמה, מברך ראו בקול גדול בבוקר השכם, כללה תחשב לו. למה שמתוך טובתו אתה מספר בשבחו, בא לידי רעתו. וכן המספר בלשון הרע דרך שחוק ודרך קלות ראש, כלומר שאינו מדבר בשנאה, הוא לא מדבר מתוך שנאה על מישהו, אלא סתם ככה, בדרך ליצנות הוא מספר את הלשון הרע. הוא ששלמה אמר בחוכמתו, כמתלעלה יורה זיקים חיצים ומוות, ואמר, אני לא משחק אני. הוא יורה, הוא אומר, הוא משחק, הוא יורה חיצים, יורה באוויר, והוא אומר, אני משחק. ככה מספר לשון הרע דרך, וכן המספר, ככה מספר לשון הרע, הוא מדבר את זה כאילו זה ליצנות וסתם שפת יתר, אבל בעצם הוא דרך זה יורה חיצים בחברו. וכן המספר לשון הרע דרך רמאות, והוא שיספר לתומו, כאילו אינו יודע שדבר זה שדיבר לשון הרע הוא. הוא מספר עובדה, הוא לא חושב כאילו שזה לשון הרע, שזה משהו של גנאי, אלא כשמחים בו, אומר, איני יודע, אני לא יודע שהדבר הזה הוא לשון הרע, אני לא יודע שאילו מסף של פלוני, הוא התכוון לספר את זה, מבלי שיראו שהוא מתכוון לספר את זה, אז כל אלה זה נקרא אבק לשון הרע. הלכה ה', אחד המספר בלשון הרע בפני חברו, בנוכחות הנשואה לשון הרע, זה שמדברים עליו או שלא בפניו. גם אם אתה מספר את גנותו בפניו, גם אם אתה מספר שלא בפניו, זה נקרא לשון הרע. וגם אם אתה מספר דברים שגורמים אם נשמעו איש מפי איש, להזיק חברו בגופו בממונו, ואפילו לעצר לו להפחידו, הרי זה לשון הרע. זה יכול להיות גם דברי שבח, ואם אתה מספר דברים שאם הם יתפרסמו זה יגרום לו נזק, זה לשון הרע. ואם נאמרו דברים אלו בפני שלושה, כבר נשמע הדבר ונודע, ואם סיפר הדבר אחד מן השלושה פעם אחרת, אין בו משום לשון הרע, כיוון שהדברים כבר מפורסמים. כיוון שהם מפורסמים, אז הוא לא מפרסם פה דבר שהוא היה חסוי. והוא שלא התכוון להעביר הכל ולגלותו יותר. אם הוא מתכוון להעביר הכל ולגלותו יותר, אז זה איסור גם כן אם זה נודע בפני שלושה. בכלל הדברים האלה צריך להיזהר בימינו, בכלי התקשורת, בהודעות, בהעברות מסרונים, או שמעתיקים ומדביקים הודעות וואטסאפ וכיוצא בזה, אז אם זה משהו שלילי, אז אפילו אם זה נודע בפני שלושה, הרי סוף כל סוף הוא מתכוון להעביר את הכל הלאה, אז זה ממש איסור של לשון הרע, וזה יכול להגיע לפעמים גם כן לדרגה של בעלי לשון הרע. אם אחד מתרגל לכתוב דברי גנאי ולפרסם דברי גנאי, אז זה נקרא בעל לשון הרע, כי זה כבר הופך להיות חלק מהמציאות שלו, חלק מהאופי שלו, שזה שיחו ושיגו לדבר רע על אנשים. כל אלו הם בעלי לשון הרע שאסור לדור בשכנותם, וכל שכן נשב עמהם ולשמוע דבריהם, ולא נחתם גזר דין על אבותינו במדבר, אלא על לשון הרע שהם דיברו על ארץ ישראל. הלכה זין, הנוקה מחברו עובר בלא תעשה, שנאמר לא תיקום, ואף על פי שאינו לוקה עליו, דעה רעה היא עד מאוד, זה מידה רעה ומגונה מאוד, אלא ראוי לו לאדם להיות מעביר על מידותיו על כל דברי העולם, שהכל אצל המבינים, מי שמבין את הערכו של העולם הזה ושל ענייני העולם, מבין שזה הכל דברי אבל והווי, ואינם כדאי לנקום עליהם. כיצד היא הנקימה? אמר לו חברו, השילי ניכר דומך, רובן מגיע לשימון, מבקש ממנו תשילי את הקרדום שלך. אמר לו, הנה מה שלך, אני לא רוצה להשיל לך את הקרדום. למחר צריך שמעון לשאול מראובן. אמר לו חברו, השילני קרדומך. אמר לו, עונה לו ראובן, הנה מה שלך כדרך שלא ישאלתני כששאלתי ממך. כמו שאתה לא רצית להשיל לי אתמול, אני היום לא רוצה להשיל לך. הרי זה נוקם. אלא כשיבוא לו לשאול, ייתן בלב שלם, ולא יגמול לו כאשר גמלו. וכן כל כך יוצא באלו. וכן אמר דוד בדעותיו הטובות, אם גמלתי של מירה והחלצה צוררי ריקם, זאת אומרת שלא צריך להחזיר רעה תחת רעה, אלא להעביר על זה ולהחשיב את זה כלא היה. הלכה חטא, וכן כל הנותר לאחד מישראל עובר בלא תעשה, שלמר ולא תיתור את בני עמך. כיצד היא הנתירה? ראובן שאמר לשמעון, אזכר לי בית זה או השילי נשור זה, ולא רצה שמעון. לימים בא שמעון לראובן לשאול ממנו, לזכור ממנו. ואמר לו ראובן, אי לך, הרי נימה שלך ואיני כמותך, לא אשלם לך כמעשיך. הוא לא נוקם, הוא משאיל לו, הוא נותן לו, אבל הוא מזכיר לו, תשמע, אתה זוכר מה אתה עשית לי לא טוב? אני לא כמוך, אני כן מטיב איתך. ועושה כזה עובר בלא תיתור, אלא ימחה הדבר מליבו ולא יתרנו, שכל זמן שהוא נותר את הדבר וזוכרו שמייבוא לנקום. יש פה סגנון של גזרה, לא תיתור, שמה יבוא לנקום. אבל זה לא גזרה מדרבנן, זה גזרה מדאורייתא. התורה עשתה סייג. שאדם לא ינטור ולא יזכור את זה, שמה יבוא לנקום. לפיכך הקפיד התורה על הנתירה, עד שימחה יבון מליבו ולא יזכרנו כלל. וזוהי הדעה הנכונה, שאפשר שיתקיים ביישוב הארץ, ומסם ומתנם של בני אדם זה עם זה. הרמב״ם אומר פה דבר נפלא, זאת אומרת, זה לא רק יש בירושלמי, מביאים הסבר למה לא לנקום. אם רובן החזיק ביד ימין סכין וחתך את יד שמאל, האם יד שמאל תחזור ותחתוך את יד ימין? הרי בסופו של דבר זה עושה כאב לאותו אדם. אם כל ישראל היא קומה שלמה, אז אם הוא עשה לך רע, אתה תעשה, תוסיף רע על רע, תעשה גם לא רע, אלא להפך, תעשה לו טובה, אל תעשה לו רע. הרמב״ם אומר עוד דבר, שזה מה שיגרום שאפשר שיהיה יישוב הארץ ומסעם ומתנם של בני אדם זה עם זה. כי כל זמן שבני אדם יעבדו מ... אמביציות של נקימה ונתירה, אז הם יהיו מלאים באנרגיות שליליות, והם לא יסתכלו על העתיד, הם מדשדשים בעבר, והיחסים עם בני אדם לעולם לא ישתקמו. אבל אם בן אדם ימחוק מליבו את העבר ויטיב עם חברו, ככה אפשר לבנות יחסים של מסע ומתן הגונים בין בני האדם. סליקו לו הלכות דעות. הלכות תלמוד תורה. יש בכללן שתי מצוות עשה, וזהו פרטן. א', ללמוד תורה, ב', לכבד מלמדיה ויודעיה. ובואו שתי מצוות אלו בפרקים אלו. פרק ראשון. הלכה א', נשים ועבדים וקטנים פטורים מתלמוד תורה, אבל קטן אביו חייב ללמדו תורה. הם פטורים מצד עצמם, אבל הקטן יש חיוב על האבא ללמדו תורה, שנאמר ולימדתם אותם לבניכם לדבר בם. ואין האישה חייבת ללמד את בנה, שכל החייב ללמוד חייב ללמד, וכיוון שהיא לא חייבת ללמוד, היא גם לא חייבת ללמד, החובה ללמד את הקטן מוטלת על האב. ב', כשם שחייב אדם ללמד את בנו, כך הוא חייב ללמד את בן בנו, שנאמר ועודתם לבניך ולבני בניך. ולא בנו ובן בנו בלבד, אלא מצווה על כל חכם וחכם מישראל, שיש לו שהוא ראוי ללמד תלמידים, ללמד את כל התלמידים שבאים ללמוד ממנו, אף על פי שאינם בניו, שנאמר, ושיננתם לבניך. מפי השמועה למדו, שמה הפירוש בניך, בניך אלו תלמידיך. שהתלמידים קוראים בנים, שנאמר, ויצאו בני הנביאים. הבנים, בניך אלו התלמידים, וזה הציווי, ושיננתם לבניך. אם כן, למה נצטווה על בנו ועל בן בנו? אם הוא חייב ללמד כל יהודי שהוא יכול ללמד, למה ציוותה אותנו התורה על בנו ועל בן בנו? להקדים בנו לבן בנו, ובן בנו לבן חברו. זה דבר אחד, מי קודם, עם מי הוא ישתדל קודם, דבר ראשון צריך לשדל עם הבן, מספר שניים זה הנכד, וגם הוא קודם לשאר היהודים. הלכה ג', עוד חילוק שיש בין בנו, ויש בזה מחלוקת עם החילוב כזה, הוא גם בבן בנו, לבין שאר התלמידים, שחייב לזכור מלמד לבנו ללמדו, אם אדם לא יכול ללמד תלמידים בעצמו, הוא לא יכול לשבת ללמוד עם בנו בעצמו, אז הוא חייב לזכור לבנו, מלמד שילמד אותו בשכר, אבל אינו חייב ללמד את בן חברו אלא בחינם. אם הוא ראוי ללמד בעצמו, הוא חייב ללמד את התלמידים שבאים ללמוד ממנו. אבל אם הוא לא ראוי ללמד בעצמו, למי הוא חייב לזכור מלמד? רק לבנו, ויש אומרים גם לבן בנו. מי שלא לימדו אביו חייב ללמד את עצמו כשיקיר, שנאמר ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. יש חיוב על האב ללמד את הבן, ויש חיוב על האדם ללמד את עצמו, שאם לא יספיק אביו ללמדו, הוא ילמד את עצמו. וכן אתה מוצא בכל מקום שהתלמוד קודם למעשה, מפני שהתלמוד מביא לידי מעשה, ואין המעשה מביא לידי תלמוד. ומילא כיוון שהתורה ציוותה אותנו לעשות את כל המצוות, מובן שיש בתוכו גם כן את הציווי ללמוד אותו, ללמוד אותם היטב ולדעת את כל המצוות. הלכה ד', היה הוא רוצה ללמוד תורה ויש לו בן ללמוד תורה, הוא קודם לבנו. אם יש לימוד תורה, אדמור הזקן מאיר, זה הכוונה את אותו דרגה בלימוד התורה. שניהם נמצאים בדרגה שהם רוצים עכשיו ללמוד גמרא. ללמוד גמרא ברמה גבוהה, יש אותו ויש את בנו, אז הוא קודם לבנו, למה מצווה שבגופו קודמת? אבל זה ברור שבן אדם לא יכול לשבת ויגיד, אני אלמד עכשיו סוגיות עמוקות בגמרא, והבן שלי יישאר עם הארץ, אני לא ידאג לו שילמד תורה. ודאי שהוא חייב ללמד את הבן שלו א' ב' וחומש ומשנה וגמרא, אבל אם הוא ברמה, הוא והבן שלו באותו רמה, ושניהם באים ללמוד את אותו לימוד, שם הוא קודם לבנו. ואם היה בנו נבון ומשכיל להבין מה שילמוד יותר ממנו, בנו קודם. אם הבן יותר משכיל ממנו, ושניהם באים לגשת עוד הפעם לאותו רמה של לימודים, לאותו עניין, למשל ללכת לבית המדרש ללמוד לפני החכמים, ויש לו הוצאות לשלם או על עצמו או על הבן שלו, אז אם הוא יותר, אם שניהם אותו דבר, הוא קודם. אם הבן יותר משכיל ממנו, אז הבן קודם. ואף על פי שבנו קודם לא ייבטל הוא, שכשם שמצווה עליו ללמד את בנו, כך הוא מצווה ללמד עצמו. הלכה ה', לעולם ילמוד אדם תורה ואחר כך יישא אישה, שאם נשא אישה תחילה אין דעתו פנויה ללמוד, יהיה ריחיים בצברו, יהיה תורות בתרדות הפרנסה, והוא לא יוכל לרכוש את ידיעת התורה. שמדברים פה על ללמוד תורה ואחר כך יישא אישה, הכוונה היא שירכוש את ידיעת התורה, לדעת את התורה כולה. אם הוא יישא אישה, הוא כבר לא יהיה פנוי ללמוד כל כך. ואם היה יצור מתגבר עליו עד שנמצא שאין ליבו פנוי, בכזה מצב יישא אישה ואחר כך ילמוד תורה. הלכה ו', מימתי אביו חייב ללמדו תורה? משיתחיל לדבר, מלמדו תורה ציווה לנו משה ושמע ישראל. מימתי שהקטן מתחיל לדבר, אביו מלמדו פסוקים, דבר ראשון תורה ציווה, שמע ישראל. אחר כך מלמדו מעט מעט פסוקים פסוקים. עד שיהיה בן 6 או בן 7, הכל לפי בריאו, כמה שהילד הוא חזק ומפותח, ואז הוא מוליכו אצל מלמד תינוקות. הלכה זין, היה מנהג המדינה לקח מלמד התינוקות שכר, נותן לו שכרו, במקום שנוהגים שהמלמד מקבל שכר מההורים, האב צריך לתת שכר למלמד, וחייב ללמדו בשכר עד שיקרא תורה שבכתב כולה. כמה האב חייב לשלם שכר עד שהילד ילמד, הוא חייב להשקיע בו בשכר עד שיקרא את התורה שבכתב כולה. ממשיך הרמב״ם, מקום שנהגו ללמד תורה שבכתב בשכר, מותר ללמד בשכר. אבל תורה שבעל פה אסור ללמדה בשכר, שנאמר, ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווה אני השם אלוקיי. מה אני בחינם למדתי? אף אתם למדתם בחינם ממני. וכשם שתלמדו לדורות, וכן כשתלמדו לדורות, למדו בחינם כמו שלמדתם ממני. אז מעיקר הדין, אסור למלמד התורה לקחת שכר על זה שהוא מלמד תורה, תורה שבעל פה. תורה שבכתב מותר לקחת שכר, יש בזה שני טעמים בגמרא, או בגלל הפיסוק טעמים, או בגלל ש... זאת אומרת, פיסוק טעמים, הפיסוק הטעמים עליו מותר לקחת שכר, או בגלל שמלמדי תינוקות שמלמדים תורה שבכתב זה בדרך כלל ילדים קטנים, וילדים קטנים צריכים שימור, מותר לקחת שכר שימור. אבל תורה שבעל פה יש לנו ציווי של מה אני בחינם, אף אתם בחינם. אף על פי שנאמר הדין הזה, אומר הרמב״ם, לא מצא מי שילמדו בחינם, אם התלמיד לא מוצא מי שילמדו בחינם, ילמדו בשכר, שנאמר אמת קנה, יכול ילמד לאחרים בשכר, תלמוד לומר ואל תמכור. הלמדת שאסור לו ללמד בשכר, אף על פי שלמדו רבו בשכר. בפועל המנהג היום, שכן נותנים שכר גם לאלה שמלמדים תורה שבעל פה, והטעם הוא בגלל שזה שכר בטלה. היתר לקחת שכר בגלל שזה שכר בטלה דמוכח. הוא הרי צריך פרנסה, והוא מתבטל מהפרנסה שלו, והוא עוסק כל היום רק בללמד תורה שבעל פה. אז אני לא משלם לו על זה שהוא מלמד תורה שבעל פה, אלא אני משלם לו על אותה מלאכה שהוא מתבטל ממנה כשהוא מלמד את התורה שבעל פה. על פי זה אני רק אעיר עוד הערה בהלכה זין, הגמור הזקן מסביר שמה שאומרים שהאבא צריך ללמד את הבן בשכר רק את התורה שבכתב, זה מבוסס על הסיום של ההלכה. כיוון שתורה שבעל פה אסור ללמד בשכר, הסדר היה בימיהם שהיה הרבה הרבה חכמים שמלמדים בחינם. אז אבא צריך לדאוג לבן ללימוד תורה בשכר כל זמן שהוא קטן, והוא לומד תורה שבכתב בפני המלמדים שמלמדים בשכר, ואחרי שהוא גומר ללמוד את התורה שבכתב, הוא ילך אצל החכמים שמלמדים בחינם את התורה שבעל פה. אבל בימינו שלומדים תורה שבעל פה גם כן בשכר, כמו שאמרנו, מצד היתר של שכר בטלה, אז אדמור זה כן פוסק שצריך ללמד את הבן גם תורה שבעל פה בשכר. הלכה חטא. כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין אני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל איסורים, בין בחור, בין שהיה זקן גדול שתשש כוחו, אפילו היה אני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר והגית בו יומם ולילה. לא משנה באיזה דרגה יהודי נמצא, חייב שיהיה לו קביעות עתים ביום וקביעות עתים בלילה. ואם יש לו לפחות פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית, יש לו זמן ללימוד תורה ביום וזמן ללימוד תורה בלילה, אז הוא מקיים את המצווה של להגיד בו יומם ולילה. הלכה ת' גדולי חכמי ישראל היו מהם חוטבי עצים ומהם שואבי מים ומהם סומים, ואף על פי כן היו עוסקים בתלמוד תורה ביום ובלילה, והם מכלל מעתיקי השמועה איש מפי איש מפי משה רבינו. הם ישבו ולמדו תורה ביום ובלילה, והם מאלה שמעתיקי השמועה, הכוונה היא אלה שהרמב״ם סימן אותם בהקדמה שלו, שהתורה השתלשלה על ידם מדור לדור ממשה רבינו עד לימי חכמי התלמוד. הלכה י' עד מתי חייב אדם ללמוד תורה עד יום מותו, שנאמר ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, כל זמן שלא יעסוק בלימוד הוא שוכח, זאת אומרת יהודי גמר את כל התורה כולה. האדמו"ר הזקן והרמב״ם שניהם לומדים פשט שיש חיוב ללמוד את כל התורה כולה, ויש מצב כזה שיהודי אומר כן גמרתי סיימתי את כל התורה כולה אני יודע אותה. זה לא פותר אותו מלהמשיך ללמוד הלאה, למה? כי אם הוא יעזוב את התורה ויעסוק בעניינים אחרים, הוא ישכח. והרי צריך להיות פן יסור מלבבך כל ימי חייך. זאת אומרת שיהודי צריך לחזור ולשנן את התורה שהוא למד כל ימי חייו. ממשיך הרמב״ם בהלכה י' א', וחייב לשלש זמן למידתו. חזל למדו, לא, ושיננתם אל תקרי ושיננתם אלא ושילשתם. צריך לשלש את זמן הלמידה לשלוש חלקים. שליש בתורה שבכתב, ושליש בתורה שבעל פה, ושליש יבין וישכיל אחרי דבר מראשיתו, ויוציא דבר מדבר, וידמה דבר לדבר, ויבין במידות שהתורה נדרשת בהם, עד שידע איך הוא עיקר המידות, ואיך יוציא האסור והמותר וכיוצא בהם, מדברים שלמד מפי השמועה. ועניין זה הוא הנקרא גמרא. שליש הוא ילמד תורה שבכתב, הפירוש תנ"ך. שליש השני זה תורה שבעל פה. מה הפירוש תורה שבעל פה? הלכות תורה שבעל פה. לדעת הרמב״ם, הדרך הנכונה והישרה לקיים את הלימוד של השליש תורה שבעל פה, פשוט תיקח את הספר שלי, את ספר הרמב״ם, תלמד אותו היטב, מתחילתו ועד סופו, זה שליש בתורה שבעל פה, אתה יודע את הלכות תורה שבעל פה. השליש השלישי זה נקרא שליש בתלמוד, זה להבין ולהשכיל אחרי דבר מראשיתו, זאת אומרת להתחיל להתעמק בדברים שאתה לומד, לחדש חידושים רבים, לחדש הלכות, להקשות קושיות, לתרץ תירוצים, ולהבין דבר מתוך דבר. וזה מה שנקרא גמרא, זה בעיקר בספרים, זה נמצא לנו בספרי התלמוד בבלי, ופירושיהם, ודברי הראשונים והאחרונים, ללמוד את התורה לעיון, זה נקרא שליש בגמרא. הלכה י"ב, כיצד? איך אנחנו לפועל פרקטית, למעשה בפועל, איך משלשים את זמן הלימוד? מביא הרמב״ם דוגמה, היה בעל אומנות, הוא אדם שצריך לעסוק בעבודה לפרנסתו, ואיך הוא מחלק את היום שלו? היה עוסק במלאכתו 3 שעות ביום, 3 שעות ביום הוא עובד, ובתורה 9, נשאר לו 9 שעות ביום ללמוד. אותם 9 קורה ב3 מהם בתורה שבכתב, וב3 בתורה שבעל פה, וב3 אחרות מתבונן בדעתו להבין דבר מדבר. ודברי קבלה בכלל תורה שבכתב הן. דברי קבלה כוונה לדברי הנביאים, הם בכל חלק מהתורה שבכתב, ופירושם, פירושי התורה והנביאים, זה בכלל תורה שבעל פה. והעניינים הנקראים פרדס, ספרי הקבלה וכיוצא בהם, הם בכלל הגמרא הם. והם חלק מה3 שעות שבהם הוא לומד גמרא. במה דברים אמורים שמחלקים את היום ל3 חלקים בתחילת תלמודו של אדם? אבל כשיגדיל בחוכמה ולא יהיה צריך לא ללמוד תורה שבכתב ולא לעסוק תמיד בתורה שבעל פה, כיוון שהוא כבר יודע אותם, אז מה הוא יעשה אז? יקרא בעיתים מזומנים, הוא יקבע זמן קצר לתורה שבכתב ולדברי השמועה לתורה שבעל פה, כדי שלא ישכח דבר מדברי תורה, מדברי דיני התורה, ויפנה כל ימיו לגמרא בלבד לפי רוחב שיש בליבו וישוב דעתו. אחרי שהוא כבר למד את כל התורה כולה, הוא יקבע זמן קצר לחזרה על תורה שבכתב ותורה שבעל פה, ורוב היום הוא יקדיש להתעמק ולהעמיק בדברי הגמרא. הלכה י' ג' אישה שלמדה תורה יש לה שכר, אבל אינו כשכר האיש מפני שלא נצטוות. וכל העושה דבר שאינו מצווה עליו לעשותו, אין שכרו כשכר המצווה שעשה, אלא פחות ממנו. גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. ואף על פי שיש לה שכר, ציוו חכמים שלא ילמד אדם את ביתו תורה, מפני שרוב אנשים אין דתם מתכוונת להתלמד, אלא מוציאו דברי תורה לדברי הווי לפי עניות דעתם. אמרו חכמים, כל המלמד את ביתו תורה כאילו לימדה תפלות. במה דברים אמורים בתורה שבעל פה? אבל תורה שבכתב לא ילמד אותה לכתחילה, ואם לימדה, אינו כי אם למדה תפלות. אני רק אעיר שהרבה היום, גם עוד הרבה מהפוסקים אומרים שבימינו, במצב הנוכחי שהבנות כן לומדות לימודים אחרים, אז אדרבה, יש מצווה גדולה ללמד אותם תורה, ובכלל גם לנשים יש מצווה לדעת את הדברים שהם צריכים לדעת כדי לקיים את המצוות שלהם, כולל גם כן מצוות אהבה ויראה, שבשביל זה צריכים ללמוד גם כן עניינים של פנימיות התורה.